התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, כתב מנהלת הליגה דביר וינוגרד. מה שלומך דביר?
מעולה, מה שנעים מאוד.
אז כיף שאתה איתנו, ונוסיף כמובן כתב האתר של מנהלת הליגה, ועוד נגיע לזה. אז קודם כל אני אשמח שתציג קצת את הרקע שלך ואיך הגעת לעולם הכדורסל מלכתחילה, ואז אולי גם קצת על הכניסה שלך לעבודה במנהלת הליגה.
זה, אני כבר בתור ילד צעיר גדלתי על כדורסל, כדורסל ישראלי אבל גם NBA כמובן, והייתי הולך להמון המון משחקים יחד עם אח שלי, האמת, יש לי אח תאום, היינו פוקדים ככה את עולמות הכדורסל בכל הארץ. ואני סטודנט לתקשורת, אני לומד תקשורת באריאל, אני גם לומד תואר שני מעל עסקים, והאמת שהגעתי לעבודה דרך אח שלי, ככה שזה יחסית סגירת מעגל. זאת אומרת, הוא ראה את ההודעה על שמנהלת הליגה מחפשת איש תוכן, הוא שלח לי את זה, יצרתי איתם קשר, ומהר מאוד זה קרו הדברים. נפגשתי עם שלומי פרי, מנכ"ל המנהלת, דיברתי איתו, וזה גם באמת היה מאוד מהיר כל העניין הזה, החיבור היה ממש מהיר, והוא קישר אותי לאורי סביר האגדי, שאני מניח שאין כמעט חובב כדורסל בארץ שלא מכיר את השם שלו, ועיקר העבודה שלי איתו.
אוקיי, יפה מאוד, אז נרחיב על זה קצת בהמשך, בקרוב מאוד, ולפני זה נגיע לפינה הקבועה של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק בכדורסל הישראלי, ואשמח לשמוע איזה שחקן אתה בחרת.
כן, אז אני חושב שיש כמה כאלה, אבל אני באמת בחרתי באמין סטיבנס, או כמו שאני קורא לו, טיישון תומאס לעניים. אני חושב שהוא באמת נותן עונה ממש טובה, זה עובר חסית מתחת לרדאר. הוא גם מקום שביעי בריבאונדים בליגה, יש לו 7.3 ריבאונדים למשחק, כמעט 2.5 בהתקפה, אפילו קצת יותר, 15 נקודות, 60% מהשתיים, מעבר לזה 3 אסיסטים למשחק, שזה גם מאוד לא טריוויאלי לשחקן בגובה שלו, ובסוף הוא גם הוביל את קריית אתא גם בנקודות, גם בריבאונדים. ולדעתי נותנים, יש איזושהי תחושה שיש קצת יותר קרדיט ללויס, רדיק, אפילו גארט, שכמובן שחקנים טובים גם, אבל אתה יודע, הוא איפשהו עובר שם מתחת לרדאר, וזה בעיקר מרשים בגלל שזה לא מובן מאליו, כזה קשור לסטיבנס, אז אתה יודע, הוא כבר לא ילד, בחור בן 32, לפני 6 שנים שיחק בליגה איסלנדית, אחרי זה היה בקריית מוצקין, שנה שעברה בלאומית, אומנה היה MVP של הלאומית, אבל אני לא חושב שמישהו ציפה שהוא יעשה מספרים כאלה, ומעבר למספרים באמת, אתה יודע, קריית אתא נשארה בליגה חד משמעית, יש להם אפילו סיכוי תיאורטי לפלי אוף, והאמת שגם יצא לי לדבר עם טלי חיים על סטיבנס, טלי חיים יושב ראש המנהלת של קריית אתא, והיא אמרה שכולם הרימו גבה כשהיא בחרה להשאיר אותו בקבוצה השנה, כי אתה יודע, לא כל מי שכיכב בלאומית מצליח לעשות את הקפיצת מדרגה בליגת העל, אבל זה באמת מתברק החלטה ממש טובה. זה לא שהוא עושה דברים סופר מיוחדים, אבל אני חושב שהוא מאוד יעיל, שומר טוב, בעיקר עושה את העבודה מתחת לסל, וכמו שאמרתי, גם יכולת המסירה שלו, שזה מה שטיפה מזכיר לי את טיישון תומאס. הוא לא מקבל מספיק קרדיט, גם שבוע שעבר, אתה יודע, קלה סל ניצחון מול גלבוע, דאבל דאבל 21 נקודות, 10 ריבאונדים, אני חושב שמגיע לה הרבה יותר קרדיט.
בהחלט, אמין סטיבנס עושה עונה מדהימה, ואני בוחר שחקן מאותה קבוצה, וזה לא אחר מאשר ג'י ג'י קפלן, שהתארח בפודקאסט של האתר באנגלית, למי שמעוניין לשמוע. אז ג'י ג'י קפלן זה שחקן שבקושי שיחק בתחילת העונה, ופתאום לאחרונה הוא מקבל הזדמנויות, וזה באמת התחיל במשחק החוץ מול הפועל חולון, שהוא קלה נקודות בכורה, ובכלל עשה עבודה הגנתית טובה, ולאחרונה אנחנו רואים עוד משחקים טובים שלו. אחד זה בניצחון הבית על הפועל אילת, הוא עשה כמה פעולות באמת נהדרות, אמנם שורה סטטיסטית לא מרהיבה, אבל כן, כל פעולה שהוא עושה היא חיובית, ובמשחק האחרון מול גלבוע גליל, הוא קלה את שתי השלשות הראשונות שלו, העונה, ובאמת כיף לראות אותו, לוקח שתי הזדמנויות, את ההזדמנויות בשתי ידיים, ופתאום קריית אתא שהייתה קצרה בסגל שלה, סוג של מייצרת שחקן בתוך הקבוצה עצמה, וזה מאוד חשוב, ואולי אם היה לה את הגיוסה הנוכחית של קפלן מוקדם יותר העונה, אם הוא היה אולי מקבל יותר דקות, אז יכול להיות שבאמת היינו רואים אותה לא רק חולמת על הפלייאוף, אלא גם נמצאת שם, אבל כיף לראות את מה שקפלן עושה, ואת זה שהמאמן שרון אברהמי נותן לו הזדמנויות, ואני לפחות אקווה שזה ימשיך ככה, כי כמה שיותר שחקנים, וכמה שיותר שחקנים ישראלים שנראה בליגה, זה יותר טוב. יש לך משהו להוסיף עליו?
על קפלן?
כן.
אני, האמת שאני ממש מסכים איתו, אני לא הייתי חושב על השם שלו באמת, אבל הוא בהחלט מתחיל קצת להראות שגם טיפה קליעה מבחוץ, גם באמת העוד האקסטרה שחקן הזה, כמו שאתה אומר, בסגל, שזה מאוד חשוב לרוטציה הקצרה של קריית אתא, ויהיה מעניין, האמת שיהיה מעניין גם לראות אם הוא ימשיך שם שנה הבאה, יכול מאוד להיות שכן.
לגמרי, ועכשיו נעבור באמת לעבודה שלך, אתה מנהל את הליגה, ומה שכיף לראות זה שאתה מפרסם תוכן מקורי שם, שזה משהו שלאורך השנים האחרונות לפחות, לא ראינו יותר מדי באתר של מנהלת הליגה, שזה באמת יותר מאתר רגיל, זה בסופו של דבר האתר של הגוף שמנהל את ליגת העל בכדוסל, אז מן הסתם התוכן שם שונה, אבל אתה כן מביא תוכן מקורי ויצירתי עם כל מיני כתבות, כמו ציינת את טלי חיים, אז אחת הכתבות היא באמת על הנשים המשפיעות בכדורסל הישראלי, וראינו גם כתבה על שחקני נשמה כמו גיל בני למשל, ועוד ועוד כתבות על שחקנים שהם כמו אפיקומנים, המציאות הגדולות של הכדורסל הישראלי. תספר קצת על הרעיון לכתוב את הכתבות האלה, להביא זווית אחרת לכדורסל הישראלי, ואלה גם, למי שלא מכיר, אלה גם כתבות ארוכות וסופר מושקעות, שאני גם חושב שאולי עוברות מתחת לרדאר, אבל אשמח שתספר על זה.
אז לפני שאני אספר, קודם כל תודה רבה, באמת על המילים החמות האלה, וכמובן אתם גם עושים הרבה מאוד כתבות צבע, או באמת בפודקאסטים, וזה שזה גם דברים שאני מאוד מעריך, כי אני חושב שזה מה שאנשים שאוהבים כדורסל רוצים לשמוע, זאת אומרת, הם לא רוצים רק את הסיקור, ואת הסיקור היבש שהוא מאוד מאוד חשוב, אבל הם רוצים לשמוע רוצים את המעבר. אנשים שאוהבים כדורסל, אני חושב שהם פשוט צמאים לשמוע עוד על כדורסל, ואתה יודע, אנחנו יכולים לדבר פה שעוד על כדורסל, כי זה האהבה שלנו, אני מניח, האמת שזה צריך לתת את הקרדיט באמת קודם כל לדעתי לשלומי פרי ולאורי סביר, שהם חיפשו באמת את העוד מבט הזה, נקרא לזה ככה, את העוד זוג עיניים שהתווספו למערכת, ובעצם הכתבות צבע, אני חייב להגיד שזה לא לחלוטין היה התפקיד המקורי שלי, כי מה שאני עושה, אני בעצם מסקר משחקים לצד אורי סביר, זאת אומרת, השנה למשל, היה לנו ברוך השם עונה נהדרת של הישראליות באירופה, היו 9 קבוצות במסגרות שונות באירופה, וזה יצר עומס מאוד מאוד רחב, מאוד מאוד גדול של משחקים. אז עד אז, אורי היה מסקר את כל המשחקים לבד, עד העונה הנוכחית. ואני באתי בעיקר בתור שחקן חיזוק, נקרא לזה ככה, שלפזר טיפה את העומס של הסיקור משחקים בלייב, כי כמובן שהוא עושה עוד הרבה תפקידים אחרים. וחוץ מזה גם לתפעל את האינסטגרם של המנהלת, וכתבות צבע זה היה אמור להיות בונוס, ומפה לשם פשוט הם ראו שזה טוב ושזה עובד, אני חושב, והחלטנו שזה אחת לשבוע קורה. אז את הרעיונות הם לא תמיד עולים דווקא מהראש שלי, זה גם כמובן בשיתוף פעולה מלא עם שלומי ואורי, שהרבה פעמים נותנים את הרעיונות בעצמם לכתבה, וכל פעם זה משהו אחר, אתה יודע, מנסים לחשוב, מעלים כל מיני רעיונות, מנסים לחשוב מה הכי יעניין, במה לא נגענו בעבר, במה בכללי נגעו פחות בעבר, וזה, אני מאוד נהנה מהכתבות האלה, באמת כל כתבה כזאת לוקחת לא מעט זמן, בנוגע לאורך, אני לא יודע אם כולם מתחברים לזה או לא, אבל אני פשוט, יש דברים שאני מחליט שאני לא רוצה לערוך אותם, כי אי אפשר לוותר על המשפטים האלה, אז לפעמים באמת אני מעריך טיפה בכתבה, אבל כל פעם חושבים רעיונות אחרים. השבוע הקרוב באמת יש כתבה בהתאם ל... זה, היא קצת שונה, היא פחות תעסוק בכדורסל ממש, היא תעסוק בדברים הרבה יותר חשובים, וזה בקשר ליום הזיכרון, שדיברתי עם ציון גדעוני, אח של ליאל גדעוני זכרונו לברכה, ועם נינה בסון, שהיא אמא של גל בסון זכרונו לברכה, שניהם נהרגו בצוק איתן, ככה שאנחנו גם מנסים לחבר, כמובן תמיד ל... מועדים או לציונים בלוח השנה שקשורים לאותו שבוע, ופה באמת השבוע זה לא נוגע בכדורסל עצמו, אבל אני חושב שזה כתבות מאוד חשובות לשמוע את הסיפור של הנופלים, זה כמובן הרבה הרבה יותר מכדורסל.
וואו, אז קודם כל על ההתחלה תודה רבה, ועל העבודה עצמה זה באמת מדהים לראות את הכתבות האלה, באמת חשיבה מחוץ לקופסה, זאת ההגדרה המדויקת, והיו אולי כמה רגעים משמעותיים שעברת, בין אם בתהליך הכתיבה, בין אם בפגישות עם האנשים, בשיחות איתם, או בכתיבה עצמה אחרי, תספר קצת על זה.
אני חושב שזה קצת גם וגם, כי... מי כמוך יודע, אתה כל הזמן, אני מניח שאתה רואה איזושהי התקדמות גם בכתיבה, כל אחד לעצמו, שאתה מתחיל באיזושהי צורה מסוימת, ולאט לאט אתה יודע על מה לוותר באמת, ואיך לכתוב בצורה יותר טובה, או יותר מעניינת, וגם כמובן בבחירה של הנושאים, אני חושב. אז זה בנדבך הזה, ומבחינת מה שאני מאוד אוהב בכתבות האלה, באמת זה שיוצא לדבר, ואתה מכיר את זה מאוד טוב, אתה כמובן מדבר הרבה יותר ממני, אני חושב, עם אנשי מקצוע, שחקנים עמים, אבל מהכתבות האלה אני מרגיש שאני גם לומד המון. זאת אומרת, גם אם יש דברים שאתה חושב שאתה יודע, או שזה, אבל כל עוד אתה לא נמצא במערכת הזאת עצמה, לאנשים האלה יש ידע הרבה יותר רחב, אז אני תמיד לומד עוד, ונורא נהניתי לדבר, נגיד, עם, אני כמובן אשכח פה חלק מהשמות, אבל נורא נהניתי לדבר עם אלעד חסין, עם דניאל רביץ, עם מיקי דורסמן, זה כיף לשמוע איך האנשים האלה חושבים, ובסוף אתה יודע, זה אנשים שעשו הרבה בכדורסל, ויש עוד המון שמות, וזה כיף לשמוע למשל על הסקאוטינג, איך הוא עובד באמת, ואיך הם מוצאים שחקנים כאלה, אני אמרת את הכתבה הזאת של הפיקומנים, זה מדהים לראות, שיש לנו באמת, הליגה שלנו ידעה זרים שנמצאים במקומות הכי, הכי גבוהים שיש, וזה ממש מעניין לראות איך מגיעים לדברים האלה, ו... זה הכדורסל.
זה בהחלט מדהים, ואני לא יכול לחכות לכתבות הבאות, זה בטוח.
תודה רבה.
ועכשיו נעבור לנושאים היומיים בכדורסל הישראלי, ונתחיל מהאולסטאר הישראלי, אירוע של מנהלת הליגה, שממש התרחש יום לפני הקלטת הפרק הזה, ובאמת הייתה חוויה נהדרת בהיכל מנוע המבטחים, בין אם בתחרויות עצמן, תחרות השלשות, תחרות הדנקים, או במשחק עצמו בין נבחרת הזרים שניצחה את נבחרת הישראלים, ואריק גריפי נבחר ל-MVP, סי-ג'י אריס זכה בתחרות השלשות, ובתחרות ההטבעות אנטוניוס קליבלנד זכה, ואני יכול להוסיף באופן אישי שגם מאוד נהננו לדבר עם השחקנים לפני האולסטאר עצמו, עשינו ככה רעיונות קצרים ופחות שגרתיים שיעלו בצורה כזאת או אחרת באינסטגרם של אתר ספורטס רבי, ואני רוצה לשאול אותך קצת על החוויה מנקודת המבט שלך, עד כמה נהנית מהאולסטאר הזה ומהם הדברים המרכזיים שלקחת, כי היה לא רק כדורסל, אלא גם הופעות, בין אם זה זאת נועה קירל, או אלין גולן, או סטפן. מה אתה לוקח מהחוויה?
כן, אני באמת הייתי בצד של הסיקור של המשחקים, ואני חושב שזה היה אירוע מאוד מוצלח. אתה יודע, לפני, אני לא זוכר בדיוק את המספר, אבל אני חושב שלפני איזה 3 שנים התחילו את לעשות את האולסטאר בהיכל מנורה. לפני זה, זה היה בקונחייה או בחדרה, אני חושב, פעם אחת. וזה מראה עד כמה האירוע הזה התקדם, כי מאולמות של 3,000 מושבים, הגענו להיכל מנורה, ו... חושב שזה באמת היה מאוד מוצלח. כמו שהזכרת, זה באמת היה היום של הפועל אילת, שזה אולי טיפה מפתיע, אבל לא מאוד. האמת שאני אמרתי פחות או יותר שקליבלנד ייקח, למרות שהיו לו שם, אם נהיה כנים, לקח לו קצת זמן עד שהוא התניע, אבל ברגע שזה קרה, אז הוא הראה מה הוא יודע לעשות, והוא יודע לעשות. ובכלל, אני חושב שזה אירוע מאוד כיפי. אני מניח שאתה באמת, כמו שאתה אומר, מאוד נהנית, וזה כיף לשמוע את זה, ואני חושב, ראיתי גם תגובות מאוד חיוביות ברשת, מי שהיה שם, שזה גם, אני חושב, זה אירוע שהוא מאוד כיף לילדים גם, וגם בכלל למי שאוהב כדורסל. זה חגיגת כדורסל, עם השחקנים הכי טובים, זה כיף גם לראות אותם קצת בגישה שונה, בווייב שונה, משוחררים, עושים קצת צחוקים, זה טוב, זה כיף לראות את השחקנים, בטח אוהדים אוהבים לראות את השחקנים שהם אוהבים. עושים את הדברים האלה ונהנים, ואני חושב שזה גם מחבר את השחקנים לאוהדים, וגם מחבר את הליגה יותר לכל האוהדים.
עד משמעית, ואולי נגיע קצת לשחקנים שהיו באולסטאר בהמשך, בהקשרים אחרים, אולי כאלה שיכולים למנף את ההצלחה באולסטאר לליגה עצמה, אבל כרגע נעבור לנושא הבא, וזה העלייה של הפועל ירושלים לפיינל פור של ליגת האלופות. בהחלט הישג גדול, אבל אם נצלול פנימה לעומק העניינים, אז הקבוצה גם בסופו של דבר לא מקבלת את אירוח האירוע בחל הפייס ארנה. לפי מה שדווח, מתן אדלסון לא רצה להתחייב שהקבוצה תמשיך לשחק בליגת האלופות בשנים הבאות, וכנראה בעקבות זה לקבוצה לא היה סיכוי לארח את האירוע בסופו של דבר, והוא עבר למלגה. הערכה היא שהאירוע היה מתקיים בארנה עם מתן אדלסון, הבעלים החדש, רק היה מסכים לכך. אז קודם כל, אשמח לשמוע את דעתך על הנושא הזה, בשילוב הנושא המקצועי. אפשר באמת לדבר על הכל, כי אני חושב שזה בלתי נפרד. אמנם הפועל ירושלים עושה ניצחונות אדירים העונה, בין אם בבית או בחוץ, אבל אין ספק שלשחק בארנה נותן לה יתרון הרבה יותר גדול, שמשפיע גם על העניין המקצועי, וזה לא יקרה. אז אשמח לשמוע את דעתך.
כן, אז אני כמובן לא נמצא בסוד העניינים שם מה קורה בפיבה, אבל יכול להיות שבאמת ההחלטה הייתה נטו של אדלסון ככה לפי מה שאנחנו שומעים, וזה מה שהוא בחר. אבל אתה יודע, יכול להיות שזה גם לא מדויק כמו שאנחנו בדיוק שומעים, ומלאגה כן הייתה אופציה מועדפת של פיבה, אבל קשה לדעת. בכל מקרה, אני חושב שזאת החלטה נכונה של אדלסון, מהסיבה הפשוטה, ואם אני הולך באמת רק על ה... לא, יש פה שתי סיבות בעצם פחות או יותר. קודם כל, אני לא חושב שאפשר להתעלם ממה שקרה באתונה. אני לא יודע אם זה לא היה קורה ביורוקאפ, אבל עד עכשיו אני לא זוכר שקרה אירוע כזה ביורוקאפ. גם בליגת אלופות זה לא קרה, אבל בכל זאת, מה שאוהדי ירושלים עברו שם, זה לא משהו שאפשר לעבור עליו סדר היום, והתגובה של פיבה לדעתי, כולל העונש, לא היו מספיק חמורים. זה מהעיניים שלי. כי אני יודע על אנשים שם שבאמת חשו סכנת חיים אמיתית, ממש ככה, אתה יודע, אני שומע דיבורים, אנשים שהיו בצבא שאומרים שזה ממש כמו הפסד, ולדעתי אי אפשר לעבור על אירוע כזה סדר היום, וזה שפיבה אפשרה לדבר כזה לקרות, או לא עצרה את המשחק באמצע, זה כבר קצת מעיב טיפה על הארגון, שאני חושב שהוא ארגון טוב כמובן, כן? ומבחינת רמת כדורסל, והוא עשה שיפור עצום בשנים האחרונות, אבל עצם זה שמתאפשר אירוע כזה, אני חושב שזה קצת בעייתי. אבל אם אנחנו הולכים על הנקודה כמובן של ההתחייבות, בזה אני מבין אותו, כי מן הסתם, זה ההשערה שאני חושב שהיא הגיונית, אדלסון כנראה רוצה להגיע ליורוליג, אני לא חושב שזה הימור פרוע במיוחד על הכוונות שלו, ובסופו של דבר ההגעה לשם היא דרך היורוקאפ, ומבחינת רמה מקצועית, אם אתה שואל אותי, אני חושב שליגת האלופות השנה הייתה ברמה יותר גבוהה מהיורוקאפ, אבל זה לא סותר, כי בסופו של דבר, אני מניח שגם נגיע אחרי זה אולי להפועל תל אביב, שלדעתי זה גם מה שגרם לשחקנים יותר טובים להגיע להפועל תל אביב, בעצם ההשתתפות ביורוקאפ, כי אני חושב ששחקנים תופסים את המפעל הזה, למרות שהוא כרגע ברמה מקצועית קצת פחות גבוהה מהליגת האלופות, כי יותר אטרקטיבי. זה בעצם קצת ביצה ותרנגולת, אבל אני חושב שההחלטה שלו נכונה, אין ספק שפיינל פור לא בארנה, זה סיפור שונה מפיינל פור בארנה, אבל תראה, הפועל ירושלים הראתה כבר שבליגת האלופות הם מככבים במשחקי חוץ, מאזן 6-1 חיובי, וזה אם אנחנו מחשיבים את ההפסד באתונה, ככה זה נכון שככל הנראה אם הוא היה בארנה, היה להם יתרון משמעותי, אבל בוא נגיד את זה ככה, יש להם סיכוי לא קטן גם במלאגה.
כן, אז לי קצת קשה לשפוט האם אדלסון עשה את הבחירה הנכונה או לא, אני חושב שהוא היה צריך לדחוף לקיום הפיינל פור בארנה, אבל מצד שני יכול להבין אותו, וגם אפילו האפשרות של אולי להגיד לפיבה, כן, אנחנו נשאר בליגת האלופות, ואז לחתוך את ההסכם, זה לא האקט הכי ג'נטלמני, אז אני כן יכול להבין אותו בהקשר הזה, שהוא לא רוצה להישאר עוד שנים בליגת האלופות, ועדיין זה כן, זה חבל שירושלים לא תארח את האירוע, ראינו כמה אוהדים יכולים לבוא ובאמת להפוך את זה לאירוע סופר מיוחד, אבל בכל הנוגע לעניין המקצועי, אז כן, לקבוצה עדיין יש סיכוי גם במלאגה, אבל יהיה מאוד קשה, יש יריבות סופר חזקות, ולי קצת קשה לראות את הקבוצה הולכת עד הסוף, אבל נחכה ונראה כמו שאומרים. והאם יש לך עוד משהו להוסיף על ירושלים?
כן, האמת שכן, כי אני מסכים איתך שיהיה להם קשה, חד משמעית, אני חושב שזה קצת תלוי בהגרלה, למרות שלא משנה תכלס איך נסדר את ההגרלה, יהיה להם קשה, אתה יודע, זה באמת אמרו וצדקו שזה אולי הארבע פיינליסטיות הכי גדולות שהיו בשנים האחרונות של הצ'מפיונס, אולי בכלל, כי אתה יודע, בון מובילה את הליגה הגרמנית, מעל קבוצות יורוליג, מלאגה וטנריף, מקום 4-5 בליגה הספרדית, ירושלים זכו בגביע, עושים עונה מצוינת. אני חושב, לא בטוח כמובן, שאולי עדיף לירושלים לקבל את בון, למרות שכמובן יש להם שחקנים מעולים, יש להם טי-ג'יי שורטס ועוד לא מעט, אבל אני חושב שאולי זה עדיף להם ששתי הספרדיות יהיו אחת נגד השנייה, וזה יוריד אחת מהם בדרך, אבל מלאגה גם כמובן זכתה בגביע הספרדי אחרי שהיא הדיחה את ריאל מדריד וברצלונה בדרך, זה יהיה מאוד קשה, וגם בטנריף יש לנו את הוותיקים, וורטס, שמרדיני וכל החברים שם, אבל ירושלים באמת קבוצה סופר קשוחה מבחינה הגנתית, ומה שהיא עשתה השבוע שעבר, זה באמת היה, אני חושב שזה היה משחק היסטורי, ופחות מזה. אתה יודע, גם אני מניח שהיית במשחק, מה שהרגע שם שרנדולף עטוף בדגל ישראל, זה באמת אחד הרגעים האיקונים שאני זוכר בכדורסל שלנו. אתה יודע, לנצח ככה 40 מפרש, זה השיא שלהם, הניצחונות, מכל הניצחונות שלהם באירופה, היה להם איזשהו ניצחון על קזאן ב-2007, אבל אם אתה זוכר בדיוק מה היה שם, זה לא היה הניצחון הכי אמין, כי היה שם שביתה איטלקית של הרוסים, אחרי זה ניצחו את ירושלים באיזה 47 או 50 הפרש. גם 40 הפרש, גם לעצור קבוצה ל-51. זה, אייקס שיחקה שם כדורגל, פחות או יותר. באמת, הגנה מדהימה. מה שקורנליוס עושה השנה גם, זה בכלל משהו שאפשר, נראה לי בפני עצמו, לעשות עליו תוכנית. אבל לא רק הוא, גם ספידי סמית, שאני חייב להגיד שבאופן אישי, אני בתחילת שנה טיפה הייתי ספקן לגבי היכולות שלו, או כל פעם מחדש, מראה שהוא לגמרי שווה את המעמדים האלה, וקארינגטון בכלל, גם אולי טיפה מהאנדרייטרס בליגה, יכולות התקפיות בלתי נגמרות, וכשאתה יודע שמקבלים בונוס גם את ונה, כמו המשחק האחרון, או שחקן אחר ברוטציה, לפעמים מייריס גם, כמו שאלה עם סופר חזקה, הגנתית אני חושב שהיא הקבוצה הכי טובה מבין הארבע, התקפית לא, אבל יהיה מעניין, זה בטוח.
טוב, נעבור לקבוצה נוספת שאומנם סיימה את דרכה באירופה, אבל עשתה באמת עונה נפלאה שם, וזאת הפועל תל אביב שהפסידה ברבע גמר היורו קאפ בחוץ לחובנטוד בדלונה הספרדית, ואשמח לשמוע את דעתך על העונה האירופית של הפועל תל אביב. גם דיברת על כך ששחקנים בכירים יותר הגיעו לקבוצה בעקבות ההשתתפות ביורו קאפ, איך אתה רואה את המסע הקסום הזה של הקבוצה, במיוחד עם הקהל, שלצערה מסתיים עכשיו, אבל נתן הרבה טעם של עוד?
אז קודם כל, אני מסכים עם ההגדרה שאמרת, זה חד משמעית מסע קסום, ואחרי כל כך הרבה שנים שהם לא היו באירופה לתת עונה כל כך טובה, זה באמת לא מובן מאליו. ובאמת, כמו שציינת, אני חושב שזה קשור להחלטה לשחק ביורוקאפ. אמנם סיימו מקום שמיני שנה שעברה בליגה, אבל עצם זה שהם בחרו באירוקאפ, זה הבחירה המאוד טובה שלהם לדעתי, כי באמת שחקנים כמו ג'ורדן מקרה, קסאביר מנפורד, שכבר אני הבנתי שהם מתחילות כל מיני שמועות על זה שקבוצות אירוקאפ טובות רוצות אותן, שחקנים בלבל מאוד גבוה, שניהם, אתה יודע, סביב ה-15 נקודות המשחק במפעל, ג'ייקובן בראון זה ג'ייקובן בראון, ומבחינתי אין צורך לפרט מעבר לזה, אני חושב שמבחינת כישרון נטו, אחד הגרדים הגדולים שהיו פה בליגה, ונוואקו נותן את התפוקה, עוד underrated אפרופו, ג'יילן הורד, שביחס לדקות שלו הוא נותן תפוקה מדהימה, 9 נקודות, 5 ריבאונים ב-70% מהשדה, מהשתיים, סליחה, גינת, ישראלי מעולה, גם תימור כמובן היה לו תקופה מצוינת, קצת יותר בליגה מאשר באירופה, אבל גם נותן עונה מדהימה, ואני לא חושב שגם הם ציפו לכזאת הצלחה, מאזן 14-6, 9-1 בבית, זה מדהים.
טוב, באמת עונה מדהימה של הפועל תל אביב באירופה, ובקרוב מאוד אני ארחיב על זה עם פרק נוסף ומיוחד של הפודקאסט, ועכשיו נעבור לקבוצה הבאה, מכבי תל אביב, שעומדת בפני סדרת רבע גמר פלייאוף מרתקת ביורוליג מול מונקו, ומכבי תל אביב כמובן ללא יתרון הביתיות, אבל רבים מאמינים שזאת יכולה להיות סדרה שבה מכבי תל אביב תצליח לעבור את מונקו ולעלות לפיינל פור. אז נתחיל באמת עם השאלה הזאת, איך אתה רואה את יחסי הכוחות לקראת הסדרה? האם מכבי תל אביב באמת באותה רמה עם מונקו, אם לא יותר טובה, או שיש קצת הערכת חסר בנוגע למונקו מכיוונם של הרבה אנשים בישראל ואוהדי מכבי תל אביב? איך אתה רואה את המצב?
וואו, אז אני חושב ש כמה דברים מה שאמרת הם נכונים, כי אני גם חושב שיש הערכת, טיפה הערכת חסר למונקו. מצד שני, אני חושב שבאמת הקבוצות מאוד קרובות מבחינת כישרון, מאוד צמודות. אתה יודע, לא סתם סיימו את העונה הסדירה ביורוליג, מבדל של ניצחון אחד, וגם ניצחון אחד למכבי בחל מנורה, מונקו ניצחה שם 19 הפרש, אבל אני חושב שזה קצת תלוי תקופה, כי לדעתי אני חושב שיש נטייה קלה לטובת מכבי תל אביב בסדרה הזאת, למרות שאין את יתרון הביתיות. כמובן למונקו יש את מייק ג'יימס, ג'ורדן לויד שאנחנו זוכרים אותו גם מהפועל אילת, אבל דעתי הם דווקא צריכים להיזהר מאלי אוקבו, אני חושב שהוא יהיה סוג של אקס פקטור, ראינו מה שנה שעברה הוא עשה למונקו בסדרת הגמר עם וילרבן, זה אולי גם מה שהביא אותו בסוף לנסיכות, אבל אני עדיין חושב שלמכבי תל אביב מבחינת כישרון יש יתרון קל, מה שבראון ובולדווין עושים שם העונה זה יוצא באופן, עם שניהם מספרים מעל 16 נקודות ו5 אסיסטים כל אחד, אני חושב שאולי כמועדון בגלל הניסיון של מכבי תל אביב יש להם יתרון קל, למרות שאתה יודע ראיתי שבבסקט ניוז אמרו, כולם כמעט אמרו שמונקו תנצח, אני חושב, אני לא מאוד טוב באימורים, אבל אני חושב שדווקא מכבי תל אביב תעבור את מונקו.
כן, אז אני גם יותר הולך לכיוון מכבי תל אביב, והאימור שלי הוא 3-1, שמכבי תיקח את המשחק השני בחוץ, ואז תנצח את המשחקים הבאים, ואולי זאת גם הזדמנות לשאול אותך, מה האימור שלך מבחינת תוצאה, אתה כמובן הולך עם מכבי, אבל איך אתה רואה את הסדרה המתפתחת?
אני מתלבט אם להגיד בדיוק כמוך, כי זו באמת שאלה שניסיתי לחשוב עם עצמי, ואני חושב ש... אני חושב שגם יהיה 3-1.
כן, אז יהיה מאוד מעניין, ועוד נרחיב על זה. מי שכן נרחיב על זה באתר שלנו זה דני דניאלי, יורוזון בטור בכורה מרתק שאסור לפספס. וגם בעזרת השם יהיה לנו שליח אתר ספורט סאבי למונקו, הספורט סאבי ג'וש אליקמן בכבודו ובעצמו, ככה שיש הרבה למה לצפות. ועכשיו נעבור לנושא הבא שגם כן קשור למכבי תל אביב, וזאת ההצלחה של הפועל גליל עליון שניצחה אותה בצאת יום השואה בהיכל מנוע מבטחים, ובאמת משחק יוצא דופן של גליל עליון, קאמבק נהדר. ולצד זה צריך לציין שמכבי תל אביב שיחקה ללא לורנזו בראון ווייד בולדווין שנרשם, אבל בסופו של דבר בגלל סיבות אישיות נאלץ להיעדר מהמשחק. אז בואו נדבר קצת על גליל עליון שרושמת הצלחה אדירה ומבוססת על הישראלים ויכולה לשוף למקום הרביעי בטבלה. עד כמה לך, קודם כל כאוהד של הכדורסל הישראלי, כיף לראות את מה כיף לראות את מה שגליל עליון עושה העונה?
אז זה באמת, זה מה שנקרא תאווה לעיניים, כי אני לא חושב שיש מישהו שלא אוהב לראות את הדבר הזה, כל מי שאוהב את הכדורסל הישראלי, באמת, רוב העונה, הישראלים שלהם הובילו את הליגה בדקות, נקודות, אני חושב שגם ריבאונדים, אתה יודע, 3 שחקנים ישראלים שלהם עומדים על ממוצע דאבל פיגרס, איפה יש דבר כזה? מושקוביץ 11.5, אובר 10 עם 6 אסיסטים, נמרוד לוי כרגיל עם 13.7 ריבאונדים, ומעבר לזה, זה באמת, כמו שאמרתי, הדקות, שני ישראלים, ממוצע של 30 דקות פלוס מינוס, זה מדהים. ואתה רואה עוד, גם כמובן, יש גם את יעל מלמד, שאומנם זה לא, התפוקה לא באה יותר מדי בנקודות, אבל משחק איזה בסביבות ה-10 דקות למשחק, ולוטן אמסלם, שבכלל עשה קפיצת מדרגה משמעותית, נתן שני שיאי קריירה חדשים העונה, זה נראה שהוא גם כל הזמן רק הולך ומשתפר. ואני חושב שבאמת ההוכחה שאם נותנים לשחקן הישראלי את הקרדיט, מקבלים בחזרה המון. באמת הניצחון שבוע שעבר זה חותמת לזה, והאמת שיצא לי באחת הכותבות הראשונות לדבר עם מושקוביץ ואמסלם, ובאמת סיפרו לי על האווירה המיוחדת שם, אתה יודע, זה אוף מוזר טיפה בכדורסל הישראלי, לא רק מבחינת הנתינה הדקות הישראלים, אתה יודע, זה בסופו של דבר מדובר בכפר בלום, בקיבוץ בצפון, וזה לא כמו עכשיו לשחק בקבוצה שנמצאת בעיר במרכז, אתה יודע, סיפרו לי למשל אמסלם, שהוא גם בחור צעיר, יחסית סיפר לי שזה ממש כמו תחושה כזאת של מכינה. בגלל זה קראנו לזה הקולג' הישראלי, זה, אתה יודע, הם הולכים לשם אחרי אימונים לנחל, טובלים, כל היום נפגשים ביחד, עושים ארוחות ערב, וזה גם חלק מהווי שם של הקיבוץ, שממש כמו משפחה כזאת שם בקיבוץ. אין לך לאן לברוח, אתה מכיר את כל האנשים שם, אתה אוכל איתם בחדר אוכל. וזה ממש יפה לראות ההתקדמות של כמעט כל אחד מהישראלים שם. גם רובר, הוא היה פצוע בתחילת העונה, אני חושב. הוא חזר מאוד חד, עם כמה התעלויות ברגעי הכרעה בכל מיני משחקים. ומושקוביץ, זה מדהים מה שהוא עושה מהליגה הלאומית למה שהוא עושה פה. וגם, אתה יודע, גם הזרים שלהם, יש את אישון בוקר שנותן עונה מעולה, ווושינגטון בכלל, שבזמן האחרון עושה קפיצה רצינית מאוד. אבל לנגסטון ומרבל, אתה יודע, כמובן שחקנים טובים, אבל לא ברמה של הזרים האחרים, ובכל זאת אתה רואה הצלחה, באמת שפשוט כיף לראות אותה.
ומגליל עליון לגלבוע גליל, הקבוצה שצפויה לרדת ליגה באופן רשמי בקרוב מאוד, ואני חושב ששני המשחקים האחרונים של הקבוצה אולי מסמלים בצורה הכי טובה את העונה שלה. המשחק הראשון היה בחוץ מול בן הרצליה, צוות אתר ספורט סאבי היה במשחק, וגלבוע דווקא התחרתה בהרצליה לא רע בכלל במשך רוב המשחק, אלא שברבע הרביעי פתאום הייתה התפרקות יוצאת דופן, ריצת 16-0 של הרצליה, ורואים איך השחקנים פשוט לא מסוגלים להרים את עצמם, ויותר נמצאים במצב של ויתור מאשר של קאמבק אפשרי. ובמשחק האחרון בבית מול קריית אתא, משחק צמוד עם כל מיני תהפוכות, ובסופו של דבר גלבוע לא רחוקה בכלל לנצח את המשחק הזה, אבל טועה במאני טיים בשני צידי הפרקט, וכמעט כל מי שצפה במשחק הזה גם לא היה מופתע ממה שקרה שם בסוף, זה בטוח. אבל מעל הכל זה מועדון חשוב לכדורסל הישראלי, ולא סתם אומרים את זה הרבה, ואפילו בעונת חושך כזאת אפשר להגיד כן ראינו שחקנים מתקדמים, בין אם זה יובל שניידרמן בתחילת העונה עד שנפצע כששיחק אצל רמי אדר, וגם דניאל גואטה שקיבל הזדמנויות מרמי אדר, ובמשחק האחרון סוף סוף שותף קצת אחרי תקופה ארוכה שהוא פחות שיחק. אבל שאר הדברים שם לא כל כך חיוביים. אולי עוד נקודה חיובית היא העונה של פייטון וויליס, או לפחות תחילתה, רוקי שבאמת הרשים בתחילת העונה בכל הנוגע לקליעה לשלוש, וכמה חיזוקים יפים שהקבוצה עשתה לא בדיוק סייעו לה. איך אתה רואה את הירידה הצפויה של הפועל גלבוע גליל?
קודם כל אני באמת מסכים איך שתיארת את זה, אני חושב שזה... זה קצת עצוב, ובכל זאת באמת מועדון גדול שלפני 13 שנים זכה פה באליפות מפרגו ורנדל, ובכללי כל שנה כמעט באורח קבע בפלייאוף. אני לא כל כך יודע להסביר מה קרה להם ואיך זה קרה, אני חושב שזה אולי בחירה לא כל כך טובה של הזרים בתחילת העונה, ואתה יודע, הם קצת שינו פאזה בתחילת העונה, כי המקום שהם בדרך כלל נותנים לישראלים הוא יותר מרכזי ממה שהם נתנו להם בקבוצה של השנה. אני לא יודע אם זאת הסיבה, אבל יכול להיות שכן. גם באמת פגיעה לא מספיק טובה עם הזרים, ודווקא היה נראה שהם עושים שינוי כשטוני קאר הגיע. הגיע רמי בקנברג, שיחק אפילו בתחילת העונה מול ירושלים. ואתה יודע, הגיע, נתן איזה משחק של 34 נקודות על גבול הטריפל דאבל. גם פרנקס אפילו חיזוק טוב, אבל כמו שאמרת, הם כל פעם בועטים בדלי ברגע האחרון, וגם הרצליה, כמו שאמרת, גם שבוע שעבר קריית אתא, זה כבר היה בידיים שלהם, וקריית אתא, יש אומנם סיכוי להגיע לפלייאוף, אבל הוא יחסית רחוק, ובכל זאת, הם רצו יותר את הניצחון הזה, וגלבוע כאן לא הצליחה לעשות את זה, וזה באמת עצוב אם הקבוצה הזאת אכן תרד ליגה. חשוב להגיד שיש להם סיכוי להישאר, אבל בוא נגיד שאולי עדיף לא לשים את הז'יטונים על זה. התרחיש הוא כמובן שאם הם מנצחים את שלושת המשחקים שנשארו, וחיפה מפסידה את שלושתה. עכשיו, אם זה אכן קורה בשניים הראשונים, בשני המשחקים הקרובים, אז המשחק המכריע והאחרון של העונה מבחינתם יהיה אחת נגד השנייה. כשאתה יכול להיות לנו משחק על ירידה, אבל בוא נראה שגלבוע תצליח לנצח את שני המשחקים הקרובים.
כן, בקצב הזה קשה מאוד. לראות את זה, ובאמת יש הרבה סיבות, והכל מתחיל לפחות לדעתי מהוויתור על גיא קפלן, שהציד את הקבוצה לעונה מפתיעה בעונה שעברה, והיה אחד משלושת המועמדים לתואר מאמן העונה, ופתאום הוא מוצא את עצמו העונה בכלל כעוזר מאמן בבאר שבע. אז באמת אני חושב שההחלטה הזאת היא ההתחלה של כל מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל סיכומים גדולים יותר נעשה בסוף כשהירידה באמת תהפוך לרשמית, כי בקצב הזה היא כנראה תהיה כזאת. ועכשיו נעבור לקבוצה שכן צפויה להישאר, הפועל חיפה, שמנצחת בבכורה של מיקי גורקה על הקווים את הפועל אילת. וקודם כל אני צריך להתחיל עם משהו בנוגע לגורקה. קצת עושים לו עוול לאחרונה אם מדברים על זה שחתם בהפועל חיפה מאמן שהרגע ירד ליגה עם חבל מודיעין מהליגה הלאומית לליגה הארצית. אז נכון, הוא ירד ליגה, אבל אנשים אולי לא שמים לב לפרט שהוא הגיע כשלקבוצה היו אפס ניצחונות, ואם אני לא טועה הוא ניצח 8 משחקים מאז, ועשה מאזן לא רע בכלל בחבל מודיעין. אז לתאר אותו עם טייטל של מאמן שירד הרגע ליגה, זה אולי עובדתית נכון, אבל לא הוגן. בית הלחמי למשל עם העונה באילת ועכשיו גלבוע גליל, אז זה קצת עסק שונה לפי ההגדרות של ירידות ליגה, וזה בהחלט עונה קשה, אבל גורקה בסך הכל עשה טוב בחבל מודיעין, וזה לא משהו שאני חושב שראוי להפיל עליו אשמה עכשיו ולהגיד שזה לא בסדר שהוא בהפועל חיפה. ובנוגע לניצחון עצמו, אז אנטוני היקי פשוט התעלה, וגם שחקנים נוספים כמו ג'סטין טילמן וויל ריימן ועמית שמחון שחוזר לכושר קליעה נפלא, ואייזיה קזינס עם הגנה אדירה, ג'רו ג'ונס עם מחצית ראשונה מצוינת, שחקן חיזוק של הקבוצה. והפועל חיפה תחת שרון דרוקר העונה הראתה דברים יפים, ועונה מצוינת באירופה, וחצי גמר גביע המדינה, מרחק נגיעה מהגמר, ואפשר להגיד שהקבוצה שלאחרונה נאבקת על הישארות בליגה, זה לא המקום הטבעי שלה, היא קבוצה הרבה יותר טובה, ורק הרבה מקרים של חוסר מזל, בין אם זה ההשעיה של קדים אלן, או פציעות, אלה הדברים שבעיקר חיסלו את העונה בליגה, והביאו אותה למצב לא טוב. אז ועכשיו אפשר להגיד שהמקום הטבעי של הקבוצה הוא בליגת העל, ואכן צפויה להישאר שם. אז אשמח לשמוע את דעתך גם על גורקה, גם על ההישארות הצפויה של הקבוצה, שאפשר להגיד שהיא נמצאת איפה שהיא אמורה להיות.
אז קודם כל אני ממש מסכים איתך, כי גם לגבי גורקה, מה שאמרת הוא נכון, וזה בסוף לפעמים כדורסל זה תלוי סיטואציות, אני לא חושב שאפשר להפיל את האשמה לה, ובסוף גם צריך לזכור, הוא אימן פה כבר בליגת העל כמה וכמה פעמים, אז בכל זאת, כאילו, אני לא שמעתי את אותם קולות, אבל מי שאומר את זה, אני לא כל כך מבין אותו. ולגבי חיפה עצמה, ברור, אני לחלוטין חושב שהמקום שלה בליגת העל, וזה באמת היה כדור שלג אחד גדול בעיניי. כמו שהזכרת, גם היה את הפציעה של דבונטה אפסון, אחרי שהוא היה נראה לא רע בכלל, היה לה גם את המשחק מול מכבי תל אביב במנורה שכמעט ניצחו שם. ואז, אני חושב שהכדור שלג התחיל, אתה יודע, גם הפסידו להפועל ירושלים בחצי הגמר, אחרי שהם עצמם משחק טוב, הובילו שם דו ספרתי רבע אחרון, או רבע שלישי, ואחרי זה קדים אלן, כמו שאמרת, ואז החיזוקים שלהם לא היה כמו שצריך, זיריוס וויליאמס, אני לא יודע אם זוכרים אותו בכלל, גם עבר פה, עד שהם סוף סוף הצליחו למצוא איזשהו חיזוק, גם קזינס, גם ג'ונס, אז אולם טיפה טיפה חוזרים, אבל גם רצף דו ספרתי של הפסדים, זה ממש היה כדור שלג שנבע גם מחוסר מזל וגם מאוד דברים נוספים, אני לא הגיע לקבוצה, אני לא חושב שמגיע לקבוצה הזאת לרדת ליגה, בוא נגיד ככה, כי באמת בתחילת העונה זה היה נראה לי באופן אישי שהם בכלל אמורים להיות בפלייאוף, ומה זה בפלייאוף? אפילו שישייה אולי. אנטוני איקי באמת שחקן גדול, יכול להיות שצריך לשמור טיפה יותר על יציבות, אבל באמת אני מאוד התרשמתי ממנו כשחקן, אני חושב שהוא גם לחלוטין יכול לעשות עוד קפיצה. טילמן, זה אותו אנחנו בכלל מכירים טוב מאוד בליגה שלנו, גם לא טיפה לקח זמן להצניע, אבל יכול להיות התקפיות שלנו אנחנו מכירים טוב מאוד, ולא הגיע להם לפחות על איך שהם התחילו את העונה הזאת, גם בליגה וגם ביורופ קאפ בעיקר, לרדת ליגה בסופו.
כן, אז כיף לראות שחיפה בדרך הנכונה, ועכשיו נעבור, וכמובן שההשתתפות באירופה מאוד השפיעה על מה שקרה שם העונה, והקשה על הקבוצה אפשר להגיד, ועכשיו נעבור להפועל חולון, גם קבוצה שנמצאת לא במצב שהיא חלמה עליו, היא אמנם מקום רביעי בליגה, אבל בהחלט עשויה לאבד אותו, להפועל גליל עליון, ובכל אופן לא נראית כרגע כמי שיכולה לשמור על תואר האליפות, ויותר מדי מקרים העונה ראינו את חולון לא מצליחה להתעלות, בין אם במשחקים בליגה ובין אם בליגת האלופות או גם בגביע המדינה, כשהפסידה לאותה חיפה, ומה שבטוח לגבי חולון זה שהרוטציה קצרה וכל פציעה או העדות כלשהי רק מקשה על הקבוצה עוד יותר, ואולי בהקשר הזה כשדיברתי על האולסטאר ודברים טובים שיכולים לצאת מזה, אז אולי הזכייה של סי ג'י אריס בתחרות השלשות זה נכון, זה אומנם אירוע שהוא חלק מהאולסטאר ולא בהכרח משפיע על מה שהולך לקרות, אבל אולי זה משהו שיכול לתת לו ביטחון ולחזור להיות סי-ג'יי הריס שאנחנו מכירים. כמובן שהוא עבר פציעה בתחילת העונה על החלקה על מדבקה, וזה מאוד הקשה גם על החזרה שלו, אבל אנחנו מכירים שחקן יותר טוב ויציב ממה שראינו עד עכשיו. איך אתה רואה את העונה של חולון, והאם אולי אולי דווקא מסי-ג'יי הריס תבוא הישועה, בטח כשמני הריס דווקא נמצא בדרך החוצה לפי דיווח של נועה פופלינגר.
כן, אז אני גם חושב, אתה יודע, אולי אנשים ירימו גבה על זה שמה האולסטאר, ויכול להיות שמה הקשר, פתאום זה יעזור לכולם, כן, אני מסכים שזה לחלוטין יכול לקרות, כי גם דברים קטנים מאוד יכולים פתאום להרים שחקנים ולהכניס אותם לאיזשהו מומנטום, ואתה יודע, גם ניצח בסטייל, צריך להגיד לזה 21, לפחות מבחוץ זה לא משהו שקל לעשות אותו. היו לו גם איזה, היה לו משחק טוב גם מול הפועל תל אביב, שהוא גם תפר שם איזה 6 שלשות או משהו כזה, אבל אני חושב שזה יכול אולי להעיר אותו, אני מקווה בשביל הפועל חולון שזה מה שיקרה, כי בעיניי העונה שלהם היא קצת מזכירה לי את העונה של חיפה, שדיברנו עליה ממש עכשיו, כי בתחילת העונה היה תחושה שיש פה אולי פוטנציאל להמשך, כמו של העונה שעברה, בכל זאת שמרו על רגלנד, ג'ונסון, דלטון, מיסגב עשה שיפור משמעותי מאוד, אבל גם פה היה איזשהו כדור שלג, בעיניי, אתה יודע, גם יכול להיות שהוא התחיל מההפסד שלהם להפועל ירושלים בצ'מפיונס, זה כבר קצת סגר להם את ה... בוא נגיד, זה סתם את הגולל על העונה האירופית שלהם, משם הם לא הצליחו להשתקם, וגם בליגה, בזמן האחרון, הם בחמישה משחקים האחרונים ניצחו פעם אחת, אבל בכל זאת, למרות כל זה, אני חושב שהם יכולים טיפה טיפה, לא יודע אם לחזור לעצמם, כמו שאמרת, באמת, יהיה קשה לחשוב שהם יוכלו לשחזר את ההישג של שנה שעברה, קשה עד בלתי אפשרי, אבל אני כן חושב שהם יוכלו לפחות לעלות לארבע האחרונות כמו שכרגע נמצאים ברביעה האחרונה, וזה בעיקר בגלל שיש להם את ג'ו רגלנד בקבוצה. מה שהוא עשה שנה שעברה זה באמת משהו שאני לא זוכר שעשו פה בשלבי הפלייאוף, בעיקר מה שהוא עשה בסדרת חצי גמר מול הפועל ירושלים, אתה יודע, 70 נקודות בארנה בשני משחקים, אבל גם, הם גם היה להם הרבה, לא מעט חוסר מזל עם מרווין ג'ונס עם הגב, ובורדיון גם שהוא משמעותי מאוד בהגנה. יכול מאוד להיות שמסי ג'אריס תבוא הישועה, אבל גם שון דאוסון נותן עונה מעולה, ואומנם הם לא נראים טוב עכשיו, אני חושב אבל שהם יפתיעו אותנו טיפה.
טוב, נעבור לנושא נוסף שאתה עוסק בו, וזה משחק הפנטזי הרשמי של מנהלת הליגה, כוכבי הערב, ואתה שולח עדכונים בקבוצת וואטסאפ על פציעות ועדויות אחרות, ואני מניח שאתה מעורב בנושא הזה עוד יותר, אז תספר קצת על זה ואולי ניגע אפילו בטיפים למשתתפי המשחק.
כן, אז מי שלא מכיר, זה באמת משחק מאוד נחמד שלדעתי כל מי שאוהב כדורסל ישראלי ידע לשחק אותו, אפילו בשביל הכיף. המטרה היא בכל ערב לבחור בחמישייה שלדעתך תספק הכי הרבה נקודות, שזה כמובן תלוי בכמה השחקן קולע, אסיסטים, ריבאונדים ומדד. בסוף כל ערב אנחנו באמת מכריזים על הזוכה. הפרס היומי זה זוג כרטיסים למשחק שמי שזכה, אם הוא למשל אוהד הפועל תל אביב, והוא רוצה ללכת למשחק של הפועל תל אביב, אז הוא מקבל את זוג כרטיסים למשחק של המחזור הקרוב. יש את הפרס החודשי, שזה כדורסל של מולטן, והפרס השנתי זה אופניים חשמליות. אז כן, אני באמת, אני כמובן חשוף לרישום סגלים, בכל ערב, ואני אוטומטית מעדכן כמה שיותר מהר. למשל, אני יכול להגיד לך, אפרופו חולון, שקריס ג'ונסון לא הולך לשחק מחר, ועם כל זה שאמרתי שהם הולכים להפתיע אותנו, הם קצת מסתבכים עם העניין הזה, כי אם מפסידים אחר להפועל תל אביב, זה באמת מקרב את גליל עליון למקום הרביעי, ויכול להיות פה שינוי מעניין. אז זה גם נקודה, אבל האמת שאני די הופתעתי כשנחשפתי לכמות המשתתפים. באמת מדובר במאות משתתפים כל ערב, ואתה רואה שיש כאלה שממש צמודים לפליי בפליי כל רגע. בכל משחק, שזה מאוד מרשים בעיניי. יש אנשים שממש נעולים עד הסוף על המשחק. יש כל מיני שיטות. אני אולי לא הבן אדם להגיד מה הם השיטות, כי בסוף יש את המתחרים שבאמת, יש כמה מתחרים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, אני רואה שאני רואה את השם שלהם כמה וכמה פעמים בטופ של הרשימה. זה לא תמיד דווקא הקבוצה המנצחת. אתה יודע, זה הלכת על הסקורר או על, או על זה ש... או נגיד הלכת על קופר שנותן המון אסיסטים, אבל זה כמובן גם לא, גם יש פה כמובן עניין של מזל, של מי ינצח, זה תלוי, סליחה, לא מי ינצח, יש ערב ששחקן לא תופס יום, אבל אני רואה הרבה שיטות מפתיעות, יש לי למשל כאלה ש... שמים דווקא שחקן שכמעט ולא משחק, אבל הרביעייה האחרת הם שחקנים מאוד מאוד מרכזיים בקבוצות שלהם. זה תלוי סיטואציה.
אז אני יכול להעיד על עצמי שהעונה הזאת הפעם הראשונה שאני באמת משתתף במשחק, וכמו כנראה כל משתתף חווה עליות וירידות, אבל בסך הכל אני מאמין שהמיקום שלי 80 ומשהו בטבלה הכללית לאורך העונה זה טוב, כמובן.
זה טוב מאוד.
זה בגלל שהשתתפתי בכל ערב, אז מן הסתם ברגע שאתה לא שוכח להשתתף, אז זה כבר מקנה לך מקום טוב, ואולי נגיד עוד משהו על זה. הדבר הכי חשוב זה בעצם לבחור שחקן שמשתלם ביחס למחיר שלו, וגם אחת ההתלבטויות המרכזיות זה האם לבחור אולי שחקן יציב שאתה יודע מה תקבל ממנו, או שחקן פחות יציב, שאומנם זה יכול להיות משחק של 0 נקודות אפילו, אבל זה יכול להיות גם משחק של 20 נקודות, עם פוטנציאל התפוצצות גבוה יותר. אז דיברת קצת על דילמות שיש במשחק, איך אתה רואה את הדילמה הזאת, האם ללכת על מישהו יציב יותר, או דווקא מישהו עם יותר פוטנציאל לשני הכיוונים, גם לכיוון החיובי וגם לכיוון השלילי?
אני חושב שעדיף לבחור במישהו יציב יותר, אבל האמת שיכול להיות שאתה יודע יותר טוב ממני, מאוד יכול להיות. אבל לפעמים אתה יודע, יש תחושה כזאת של אנשים שהוא הולך לתפוס יום, אז קשה לדעת. אני מניח, אם מישהו שבוע שעבר בחר בדווין מרבל למשל, ואם אני זוכר נכון, מי שניצח בחר בדווין מרבל, אז הוא עשה לו את היום. אז לפעמים יש תחושות כאלה של אנשים, אני כן חושב שעדיף לבחור במישהו שהוא יציב בתפוקה שלו.
כן, אז זה בהחלט מעניין, ומי שלא לגמרי מבין על מה אנחנו מדברים, אז כנראה שמומלץ לו להצטרף למשחק ולחוות את זה גם מקרוב, ואנחנו ממש מתקרבים לסיום הפרק, ואת הפרקים שלנו אנחנו מסיימים כמו תמיד עם פינת סיפור, אז אשמח לשמוע איזה סיפור מיוחד יש לך מהשנים בכדורסל.
סיפור מיוחד, שאלה טובה. אני לא יודע כמה הוא מיוחד, אבל אני חושב שכבר עכשיו סיפור קצת מצחיק, כי כמו שאמרתי, אני גם תפעל את האינסטגרם של המנהלת, וחיפשתי דברים משנה שעברה שהיו, אתה יודע, ייחודיים מהאולסטאר, ופתאום נקלעתי לדנקים המטורפים שנתנאל ארצי סיפק שנה שעברה במשחק, לא משהו שידעתי שאני ידעתי שהוא מסוגל לעשות, ובצחוק העליתי ש... אחרי שראינו את מה שהוא עשה, אולי נשקול את ההשתתפות שלו בתחרות ההטבעות. זה היה בהומור לחלוטין, למרות שבהחלט הביצועים האלה הצדיקו השתתפות, אבל כבר הרשימה הייתה סגורה, ומפה לשם, ממש בשעות האחרונות לפני תחרות ההטבעות, הודיעו לנו שלצערנו הרב, שגם ג'וש ניבו וגם שק ביוקנן לא השתתפו, וזה חבל מאוד כי אני מניח שהם היו אפילו מעלים את הרמה של התחרות, שהיא הייתה טובה מאוד, אבל גם, ובסוף ארצי השתתף, וזה לא היה בשום תאום, כאילו, אני לא הייתי בקבל, אני לא נמצא בקבלת ההחלטות, אבל פשוט הודיעו לי פתאום שנתנאל ארצי משתתף, ואז אמרתי להם, סיפרתי להם שהעליתי את זה בדיוק לאינסטגרם, וזה היה צירוף מקרי מאוד מצחיק. נתן גם הופעה טובה, צריך להגיד את זה, אבל לא כמו מה שהוא עשה בשנה שעברה לדעתי. מקרים ביזריים אחרים, מקרים מיוחדים שאני זוכר מהכדורסל, זה יש בלי סוף, לא שאני חוויתי בעבודה דווקא, אבל הליגה שלנו סיפקה כמה וכמה כאלה. אתה יודע, רק עם גלן רייס אפשר לעשות פודקאסט שלם על הסיפורים שקרו לו. אני יכול לספר לך, אני מניח שאתה מכיר את הסיפור, אבל שסיפרו לי מחולון על מה שקרה להם בסיביר. לפני כמה שנים הם שיחקו מול קרסנויארק, אני לא בטוח שאפילו שביטאתי נכון את השם של הקבוצה הרוסית, איניסי, נגיד את זה ככה זה יותר קל, ונסעו לסיביר במינוס 50 מעלות, וכמו שאתה יודע, שחקנים צריכים לקחת איתם את הנעליים שלהם, אבל גלן רייס שכח לקחת את הנעליים שלו, והוא מידה 50, חשוב להגיד, או משהו בסגנון, והוא נזכר שאין לו את הנעליים שעה וחצי לפני המשחק, ובמינוס 50 מעלות הם היו צריכים לחפש נעלי כדורסל, ובדרך לא דרך הם השיגו, לא משנה שהם הפסידו 20 הפרש באותו משחק, אבל אני מניח שאנשי חולון יוכלו לספר לך לפחות 20 סיפורים על גלנס ג'וניור בפני עצמו.
לגמרי, וזה בהחלט מעניין, אז קודם כל אני רוצה להודות לך על זה שהתארחת בפרק, היה באמת פרק מרתק עם עשייה מאחורי הקלעים של בעצם מה שכולנו קוראים ורואים באתר מנהלת הליגה, וגם הדעות שלך על הכדורסל הישראלי בהחלט מעניינות, אז שוב תודה רבה שהתארחת בפרק. ובהזדמנות זו אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד לפה, אתם מוזמנים לדרג את פודקאסט התשיעית באירופה, 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, מי שעדיין לא עשה את זה גם יכול להוריד את אפליקציית ספורט סאבי, ובנוסף להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית שלנו, שבה יש עוד תוכן מקורי, ואתם מוזמנים להמשיך להתעדכן באתר. אז פעם נוספת תודה רבה דביר, ונתראה בפעמים הבאות,
בעזרת השם, תודה רבה.